רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת באמת בכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר?
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ערב טוב, ערב טוב מאזינות ומאזינים, אתם אלה שכאן, שאיתי באולפן, אלה שמאזינים לי בעסקט שאחר כך, אלה שמאזינים בשידור חי, תודה רבה לכולכם. תודה על הבמה הנהדרת הזאת שניתן לי מדי שבוע כדי להביא את כל המקומות שבהם הייתי ועליהם חשבתי ועליהם אותם רציתי לספר. אני מקווה שיהיה כיף, אני בטוח שיהיה כיף. תודה שבאתם, שעה נחמדה. היום יום שני, ג' באדר, ומי שנכנס אדר מרבים בשמחה. לא פשוט העניין הזה היום או גם היום, בשלישי במרץ הזה, 2025, שהם 514 ימים למלחמה שעוד לא רואים את הסוף שלה, והיא עולה ויורדת וממשיכה ומתפתחת ויורדת ועולה, עם יותר מדי חטופים שלא נמצאים פה עכשיו. אז תודה שבאתם ותודה שאתם פה. לתוכנית של היום קראתי סיפור חשוף. קראתי לה סיפור חשוף כי רציתי לדבר על דברים שהם רגישים לכולנו ועם כולנו, ולטובת העניין הזה הזמנתי לפה את אלינה. הזמנתי את אלינה דודלזון, והיא אמרה לי שדודלזון זה בן דוד, נכון?
בן דוד. דודלזון.
כן, לא שומעים אותך כל כך, ואת אומרת דברים, את תגידי דברים, ואם אולי תקרבי את המיקרופון אלייך, עוד על השולחן, עוד, את כל הבסיס, נהדר, יופי. אז רגע, מי שלא מכיר את...
דודלזון,
תתקרבי רק למיקרופון. אלינה היא מנחה למיניות בריאה. היא כזאת שיודעת לבנות גשרים לאינטימיות משפחתית ומינית. היא גם מדריכה לתודעה בריאה ואהבה עצמית, ויודעת איך לפתוח חסמים כאלה בשיטות שונות, גם בטטה הילינג וגם במקום. והיא באה אלינו לארץ מגיל 16 ממולדובה, נכון? ואמרת לי שעכשיו, ושם מדברים רומנית, נכון?
נכון, מולדובית, אבל זה מאוד מאוד דומה לרומנית.
אוקיי, והיא נמצאת פה, והיא חזרה בתשובה וחזרה בשאלה, והיא בעצם בנתה גשרים גם לעצמה בין עולמות שונים, והיא לוקחת את התובנות ואת הניסיון שלה כדי לעזור לאחרים לבנות את הגשרים שלהם. אמרתי את זה בסדר, אלינה?
אמרתי את זה מדויק, ואנחנו נמשיך לדייק את זה. קודם כל, אהלן אלי, איזה כיף להיות פה כבר לא בפעם הראשונה, מרגיש כבר כמו בבית, כן. אז תודה לאירוח.
איזה יופי. אז תודה שאת פה, וממש כיף שאת פה. ורציתי לשאול אותך אולי בהתחלה, ובואו נתחיל עם זה. קראנו, דיברנו יחד על, דיברנו על התוכנית הזאת, עשינו זום ונפגשנו כזה בסביב העניין הזה, והשם שלה שנולד הוא סיפור חשוף. ולמה, למה זה, וזה, זה בא ממך, זאת אומרת, את כאילו דייקת אותי את העניין הזה, מה כל כך חשוף בסיפור הזה, או איזה, איזה חלקים את חושבת שהם באמת חשופים בעניין הזה, זאת אומרת?
בוא נתחיל מזה שזה לא סיפור אחד, זה הרבה סיפורים.
אוקיי.
הרבה סיפורים שכל הרבדים של, של, של המהות שלנו מספרים בעצם. הגוף שלנו יש לו את הסיפור משלו, לנפש שלנו יש סיפור משלה, לתודעה שלנו, וכל אחד מהם, שזה חלק מאוד מאוד גדול מאיתנו, משמעותי מאיתנו, לכל אחד מהם יש את הסיפור החשוף משלו, והם פוגשים אותנו כל הזמן, בכל מקום, ואנחנו היום נתמקד מה, במה קורה כשכל הסיפורים האלה נפגשים ופוגשים אותנו במקומות הכי אינטימיים שלנו בחיים.
אז אלינה, תראי, את אני הזכרתי את זה כבר, את עלית לארץ מגיל 6, בגיל 16 ממולדובה, שזה לא כאן, זה לא בלבן שלנו, במזרח תיכון המקומי שלנו, זה במקום אחר לגמרי. ואת את מביאה איתך וחזרת בתשובה וחזרת בשאלה. הסיפור חיים שלך עיצב הרי את התפיסה שלך, את כאילו את נוף ילדותך שלך. איך הוא בא לתוך העשייה הזאת של, של גישור למיניות בריאה, רגשית, אינטימית?
אז אין ספק שכל מה שאנחנו בעצם חווים ומתנסים בו במהלך חיינו, זה מעצב אותנו ואת האישיות שלנו. וכן, הסיפור שלי שהוא לקח אותי לקצוות כל כך שונים ומנוגדים, אז בהחלט הכניס בי עומק לתוך החקירה שלי. חקירה של עולמות כל כך שונים, כמו דת, כמו מקום שהוא חסר אמונה שבו גדלתי, כאשר אני כן מפתחת אמונה בלי לדעת במה אני מאמינה, אבל אני כן מאמינה, עולם של דת הרבה מאוד שנים, מקום של הרבה מותר ואסור, ששם גם אני מגלה את עצמי האם זה משהו שמתאים לי לנפש שלי, שזה משהו שסוגר עליו, מצמצם אותי ואת ה את המרחב התודעתי שלי, וכל זה לפעמים לוקח זמן ושנים בשביל באמת להבין מה הכי מדויק לנו, מהי הדרך שהכי מדויקת לנו.
את יותר מזה, את אמרת לי, יש לי ארבעה ילדים שיהיו כולם בריאים, וגם הילדים שלי הם, הם בעולמות כאלה ואחרים. ואני אומר את זה, אני אומר בלי להיכנס לתוך המשפחה שלך, אבל גם בתוך המשפחה אנחנו צריכים הרי לבנות את הקשרים האלה, וגם שם יש סיפור, זה לא פשוט הרי להיות דתי וחילוני, או להיות בעולמות שונים ולגשר עליהם, והסיפור הזה הוא הסיפור האישי שלך, את פוגשת אותו גם במקומות אחרים, נכון? זאת אומרת, זה לא, יש גם זוגות כאלה, לא רק ילדים כאלה.
זה בדיוק הסיפור החשוף, נכון, אבל זה בדיוק הסיפור החשוף שלי, כאשר באמת זה משהו שאני פגשתי את זה בתוך הבית שלי, עם ילדיי הפרטיים שלי, ואתה צודק, זה לא תמיד היה פשוט בהתחלה, לגשר על כל העולמות, במיוחד שילדים רגילים לראות אמא בצורה מסוימת, שמנהלת אורח חיים מסוים, ופתאום היא לא שם, פתאום היא קמה ומתחילה לנהל אורח חיים שונה ואחר, משהו שמנוגד לאורח חיים שלהם, זה אמא והילדים, כן? אז פה צריך הרבה אכלה, הרבה כבוד, הרבה סובלנות, אחד כלפי השני, וזה בדיוק החשיפה של מה העולם שלי, מה העולם של ילדיי, בואו נדבר על זה, בואו נלמד לחיות בשני עולמות גם יחד.
המפגש הזה בין המינים, בין גבר לאישה, או בין זכר לנקבה, אני אקח את זה למקום הביולוגי, הוא הרי גם פיזיולוגי וגם רגשי, אבל ברגע שזה נכנס לקונטקסט משפחתי, הסרט הוא כבר אחר. נכון? זאת אומרת, ברגע שנולד ילד, זוג הופך למשפחה. והעסק הזה הופך להיות מסובך יותר, או קשור, או, 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 או דווקא אולי קל יותר, כי יש כאילו נכסים משותפים בליצור קשרים. ברגע שלימדו אותי שגשר בא מעולם של הנדסה וניהול פרויקטים והנדסה אזרחית וכולי, אז יש סמך אחד, סמך שני, וביניהם יש גשר כזה או אחר, צריך לחבר את, את שני הדברים. אבל ברגע שמאוד חשוב לשמור על משהו, או הזוג הזה בא עם נכסים משותפים כמו משפחה וילדים, זה הופך את זה ליותר קל ליצור, לבנות גשר, או דווקא מסובך יותר?
אין ספק שזה הרבה יותר מורכב, והגשר בתוך המשפחה הוא מאוד שונה מהגשר שאתה בונה בניהול פרויקטים שלך, כי כדי שאני, על מנת שאני אוכל לבנות את הגשר, עליי לצאת מהעולם הפנימי שלי, ולהתחבר לעולם הפנימי של, של הבן זוג שלי, של האיש שאני חי איתו, או של ילדיי, וזה לא תמיד פשוט, זה לא תמיד פשוט להשאיר מאחורי את הכבוד ואת האגו ואת העקרונות ואת הידע, את מה שחשוב לי, את הדעות שלי, ולהיות נוכחת אך ורק ב-100% בעולם הפנימי של מישהו אחר. אבל כאשר אנחנו מצליחים לעשות את זה, את החיבור הזה, לבנות את הגשר הזה, אז בהחלט זה החיבור הנכון, וזה החיבור בעצם היחיד שהוא מתבקש בתוך המשפחה, זה אין ספק שזה אחרת מלבנות גשרים באוטוסטרדות של המדינה.
כן, ובכל מקרה צריך לדאוג שהגשרים האלה יחזיקו מעמד ולא ייפלו כמו גשר המכביה. את יודעת,
גם נכון.
כן, שלא נדע, מה שנקרא, אל תזכיר. הוא לא יזכיר שמות. דיברנו על שירים, אלינה, וככה קיבלתי את היד החופשית כדי לבחור שירים ולהכניס אותם, ובקעת שנתחיל עם כשתבוא האהבה.
נכון.
כשתבוא האהבה של סיוון שביט, נכון? יהודית רביץ שרה את זה. היא אומרת שם, אם תאחרי רק הפעם, אם הבוקר הזה לא תמהר לקפה, ובפינת הרחוב שתי דרכים תיפגשנה לרגע, ופניכם השתקפו זה בזו ולשנייה מתוקה, אין מרחק לנשיקה.
נפלא, נפלא. ואולי ככה, במשפט אחד, למה בחרתי דווקא בשיר הזה? אני מאוד אוהבת אותו. הוא מדבר על משהו מאוד מאוד פשוט ותמי, משהו שהיום כבר כמעט ולא קיים, כי היום אנשים משום מה מאוד אובססיביים על למצוא אהבה, למצוא זוגיות, עושים המון 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 השתדלות, נכנסים לכל מיני אפליקציות ואתרים ואמצעי מדיה כאלה ואחרים, במקום לעשות דברים הרבה יותר פשוטים של, זה משהו שהיה פעם, פשוט לחיות את החיים שלי, באותנטיות שלי, בחיבור שלי עם עצמי, ולדעת שזה פשוט יבוא כשהרגע הנכון יבוא, כשאני אהיה מוכנה, ולחבר את כל הנקודות האלה לאיזשהו טיימינג אחד מושלם, בלי להתפזר, בלי לפזר את האנרגיות.
פשוט אהבו. פשוט תאהבו. איזה יופי.
פשוט תעשו את הדבר הנכון וזה פשוט יבוא. יום אחד זה יבוא.
יאללה, אני בעד.
Let's go. בפינת הרחוב שתי דרכים תיפגש נא לרגע ופניכם ישתקפו זה בזו לשנייה מתוקה אין מרחק לנשיקה כשתבוא
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז איך אמרת, לא להילחץ, הכל בסדר, כשתבוא האהבה, בוא ניתן לה, בוא ניתן, יש לה דברים את הקצב משלהם, נכון?
לגמרי.
לגמרי.
יש לה דברים את הקצב שלהם, בוא נדייק, כאשר אנחנו עושים את מה שלנו לעשות.
כן, אי אפשר לשבת בטל ולחכות שזה יקרה, אלא צריך לעשות, כדי לזכות בטוטו צריך לפחות למלא טופס.
לפחות, כן.
לפחות. אלינה, דיברנו, סיפרתי על איזה 15 שנים שהתעסקת בגישור קונבנציונלי, כל מיני דברים כאלה קהילתיים ולעשות סולחות ולסדר דברים בין אנשים וכו' וכו'. אבל לקחת את זה אחר כך למקום יותר אינטימי ורגשי או יותר זוגי או יותר מצומצם. למה?
כי משתי סיבות. הסיבה הראשונה, כי אני בעצמי צומחת ומתפתחת ולומדת דברים חדשים. והיה לי מאוד מאוד חשוב, מכיוון ואני מבינה את המשמעות שלהם ואת העומק שלהם, אז היה לי נורא חשוב לשלב אותם. כי הבנתי ש... וזאת בעצם הסיבה השנייה, הבנתי שככה אני מגיעה לעומק של דברים, ולא משאירה את זה ברובד הפשוט של העניין. זה לא תמיד חוכמה היא להגיע לווין-ווין בין שני צדדים, ולהגיד, אוקיי, תתפשר אתה על משהו, תתפשרי את על משהו, בוא ניפגש באמצע, ונגמר הסיפור, וזה ממש לא. כי הבנתי לפעמים שזה יכול להיות פשוט סוג של פלסטר, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. אנחנו באמת רוצים לעשות עבודת עומק, ולכן כל אותם הכלים המקצועיים שאני למדתי ורכשתי אותם לעצמי והבנתי את המשמעות שלהם והבנתי עד כמה הם באמת יכולים לחולל קסם ופלא בתוך נפש של כל אחד מהם, אז התחלתי לשלב גם אותם.
אז הייתי לשאול אותך שאלה כזאת, בגישור כזה או אחר, זאת אומרת בגישור הקודם שלך, או מהו נייר הלקמוס שלך, מהו המדד להצלחה, זאת אומרת איפה את יודעת שבנית גשר, כשהמכוניות נוסעות עליו, כששני הצדדים אומרים לך, אוקיי, תודה, אלינה, כמה לרשום, ונפרדים ממך, איפה את יודעת שבאמת בנית גשר? מהפידבק או מהדברים שאת רואה? כי יש הרבה אנשים שאומרים, בסדר, תודה רבה, הבנו, אין להם כוח להתעסק עם קשרים.
אז אני מרגישה את זה, אני באמת מרגישה את זה לאנשים. אני יודעת להרגיש את הבן אדם כשהוא מגיע אליי מלכתחילה, ולהגיד האם הוא נמצא בהתנגדות, האם הוא נמצא באיזשהו מהלך שהוא כבר באמצע הדרך שלו, וכשהוא נפרד ממני, כמו שאתה אומר, אני גם יודעת להרגיש אותו עד כמה הוא באמת במקום אחר, עד כמה הצלחנו לעשות איזושהי טרנספורמציה התודעתית והאנרגטית שלו, ומעכשיו והלאה הוא יודע לראות את הדברים אחרת, הוא יודע קודם כל לתפוס את עצמו בתוך המציאות שונה, הוא רואה את עצמו, זאת אומרת, הזווית שלו על עצמו משתנה, ואז הכל משתנה באופן טבעי ואוטומטי.
אז בוא ניקח את, בוא נמשיך עוד פעם, נחזור טיפה לאותה הנדסה אזרחית שאני מכיר. אני יודע זה שבנית הגשר והוא גשר טוב ונוסעת עליו מכוניות או רכבות או זה יופי, אבל זה לא מספיק מכיוון שצריך לתחזק אותו. אחרת הגשר יתקלקל, צריך לצבוע, צריך לתקן, צריך לחזק אותו. גם גשר בין אנשים, היה לך זוג, ראית שם יש פער, תאום פעורה ביניהם, הצלחת לגשר, הם אומרים לך, זה בסדר, את ככה, עם האינטואיציה שלך מרגישה שזה באמת קנית, אבל את גם נותנת להם את הכלים אחר כך לתחזוקה.
לגמרי, אני ואני, יתרה מכך, אני כל הזמן אומרת, לי אין שרבית קסמים ביד. אני עושה את העבודה שלי, אבל את הבחירות ואת ההתמדה, בן אדם צריך לקחת על עצמו, למעשה זאת האחריות שלו, האחריות שלו לוקח על עצמו, וזה לגמרי כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר ומאמנים שרירים של הגוף.
אני לא יודע, אני לא הולך חדר כושר.
אתה לא הולך?
מאחרי יבנה, בוודאי שלא, המאמן שם.
אז זה אותו הדבר בדיוק, יש לנו את החדר כושר של השריר התודעתי שלנו, שאותו אנחנו חייבים לאמן בהתמדה ועקביות. אחרת חבל באמת על האנרגיות ועל המשאבים האנרגטיים שלי ושל כל מי שמבקש עזרה.
אוקיי, עכשיו לינה, אני קיבלתי שרבולים, באתי עם שרבולים קצרים, את עוד עם הארוכים שלך, אבל הם גם מקופלים, אני רואה. מה זה בעצם מיניות בריאה?
אז כמובן
דיברנו על גשרים, ודיברנו על יחסים, ודיברנו על זה. מה זה מיניות בריאה? מה, שלוש פעמים ביום, כשמה, כאילו
אתה ישר הלכת לתפקוד פיזי.
נכון.
אפילו לא למיניות. כי שלוש פעמים ביום זה יכול להיות אחלה, אבל זה יכול להיות ברובד מאוד שטחי של תפקוד פיזי ותו לא.
אז בוא נדבר על מיניות בריאה.
כמובן שמיניות בריאה זה לא, אתה יודע, כמו איזו הבחנה של אוקיי, אני בריא, המיניות שלי בריאה, כי אז סתם יהיה משעמם. מיניות בריאה זה למעשה אינטימיות, נפשית ופיזית.
אוקיי, וזה בעצם מערכת יחסים, זה חלק ממערכת היחסים.
מערכת היחסים קודם כל שלנו עם עצמנו. בוא נתחיל מזה ש 50% מהאנושות הם לא יכולים, לא מסוגלים לעמוד מול המראה ולראות את עצמם בראי ערומים. למה? כי הם לא אוהבים את מה שהם רואים.
אוקיי.
המערכת היחסים שלנו עם עצמנו היא זאת למעשה שמתחילה את הלבנה הראשונה במבנה הזה הגדול שנקרא אינטימיות רגשית.
אז מגיע אלייך זוג ואומר לך, היא לא רוצה אותי, ואז את אומרת לו, או אומרת לעצמך, או חושבת כך, אתה גם לא רוצה את עצמך. זאת אומרת, אתה רוצה שאוהבו אותך, אתה אוהב את עצמך, או אתה רוצה שיקבלו אותך, יקבלו את עצמך.
טוב, כזה דבר אני קודם אצטרך להבין איפה זה מתחיל, מה התולדה של החסמים שלה או שלו. זה לא תמיד ככה, כן? זה לא תמיד כזה שחור או לבן. יכול להיות שגם משהו מתפקשש במערכת היחסים שלהם. אז באמת צריך להבין, האם זה משהו שהם מביאים את זה מהבית, לקחו את זה כירושה מהבית שלהם, מהמשפחות שלהם, והם פשוט משליחים את זה ממערכת למערכת, ממקום למקום ששם הם נמצאים, או שזה משהו שנולד בתוך המערכת יחסים שלהם.
את יודעת, אני מנסה כזה לשים את הדברים, לשים גברים, לשים נשים, ולנסות לקחת את הדברים שלך, ודרך פריזמה של אישה או של גבר, הקטע הזה של הערכה עצמית, גבוהה או נמוכה שהיא מאוד חשובה, אהבה עצמית, לקבל את עצמך וכולי. גברים מסתדרים זה יותר טוב מנשים או פחות?
הערכה עצמית?
כן, נשים אוהבות את עצמם יותר מאשר גברים אוהבים את עצמם. את אומרת, אם הבנתי נכון, אלינה, את אומרת, אוהב את עצמך, תעמוד מול הראי, תרגיש נוח עם עצמך.
אני רוצה להגיד לך אלי שכמעט כולם, קודם כל יגידו, כן, אני אוהבת את עצמי. אוקיי. כולם נדמה להם שהם אוהבים את עצמם. אבל כשמתחילים את החפירה לעומק, רואים שזה רחוק מכך.
אבל במנעד הזה,
אני לא חושבת שיש מישהו שמנצח כאן בתחרות הזאת, גם וגם, גם וגם.
במגדר, כולם סובבים מאותה
בעיות. של אהבה עצמית, של הערך העצמי, לא הייתי שמה אצבע על סוגיה מגדרית כאן. אני בהחלט, שוב, שניים יכולים לבוא ולהגיד, אין לי בעיה של הערכה עצמית, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, ואז אני רואה שאצל שניים יש את הבעיה הזאת.
את יודעת, תמיד מדברים על תקשורת, וכאילו הנחת הבסיס בכל תחום או בכל עולם תוכן הוא, תקשורת זה דבר חשוב, צריך לדבר על הדברים וכולי וכולי. זה מזכיר לי בדיחה. הם באים לרב, הוא אומר לה, איך אני אגיד לו, איך אני אגיד לה שאני רוצה, כי לא נעים לי, לא מדברים על זה, אז הוא אומר, תשרוק, היא תבין. אז, אז, אז זה הסידור ביניהם, שהוא שורק, ומדי פעם כשהוא שורק, אז היא מבינה והדברים קורים.
טוב, אז אם דיברנו מקודם על מיניות בריאה, באינטימיות בריאה, אז זה משהו שאסור לעשות.
אז רגע, אבל זה, כי ואז היא קופצת ואומרת, רגע, מה, אם אני רוצה, מה, אני חכה שהוא שרוק? אז אומר לה, לא, תשאלי אותו אם שרקת. אז כמה התקשורת הזאת לפעמים אולי מסבכת את העניינים, או דווקא אולי פותרת אותם, כי לפעמים לדבר יותר מדי על דברים, רק לוקח אותנו למקום אולי עמוק מדי שאי אפשר להיחלץ ממנו, לא?
לדבר יותר מדי על הדברים, תראה, אם האינטימיות הרגשית שלנו והתקשורת שלנו מספיק, בנויה מספיק טוב, ויש לה יסודות חזקים, אז אין צורך כל הזמן לדבר. אנחנו כבר יודעים להרגיש אחד את השנייה, אנחנו כבר יודעים להכיר מה כל אחד זקוק, אבל צריך לזכור דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו היום, כמה שנים אתה נשוי לי?
30 שנה ועוד 4 מקודם.
אוקיי, אז הרי תסכים...
למיכל שלא בארץ עכשיו ובעודו, ואנחנו נשמח לברך אותה בדברים טובים.
כן, כן, בהחלט. אז תסכים איתי שאשתך היום לא מה שהייתה לפני 20 שנה.
לא, היא הרבה יותר טובה.
אתה מבין? אז לכן אני אומרת, זה לא משנה שגם אם אתה חושב שהכרת אותה מספיק טוב מלפני 20 שנה, אבל היום אתה לא מכיר אותה. אם לא המשכתם לתחזק את התקשורת שלכם, זה לא אומר שהיום אתה ממשיך להכיר אותה, כי היום היא כבר לא מה שהייתה פעם.
אז את אומרת, את אמרת דבר שמאוד התחברתי אליו, זאת אומרת, בעצם חייבים תקשורת ברמה מאוד מאוד גבוהה, היא לא חייבת להיות מילולית.
לא, ממש לא.
היא לא חייבת להיות מילולית, אתה צריך ללמוד להכיר ולהרגיש.
זה בדיוק הנושא של התוכנית, סיפור חשוף.
נכון.
כי הגוף שלנו יש לו את השפה משלו, הנפש יש לה את השפה משלה. אז שוב, החיבור של כל השפות, של חשיפה של כל העולמות האלה, זה בעצם החיבור הנכון של הקשבה, של כבוד, של תקשורת, כן, בהחלט, תקשורת, הכל מתחיל ומסתיים שם, ולדעת להבין מה הבן הזוג שלי או בת הזוג שלי זקוקים, ובמה אני יכול להיות שם למענם.
ואת יודעת, את לא סתם כנראה שאלת אותי לגבי כמה זמן אתה זה, 30 שנה, אבל מי סופר? ויש את העניין הזה של שעון חול בחיים, זאת אומרת, כאילו הזמן הביולוגי הוא לא עומד לנצח, ועל זה בדיוק, על זה בדיוק כותב דן רייכל, נכון? לפני שיגמר.
לפני שיגמר.
איך הוא אומר שם, לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים, ולנסות הכל.
זה מצריך הרבה מאוד אומץ.
לפני שיגמר.
לא לפחד.
תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על משהו שמאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לא לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך לאבד לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או עבר מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאכול בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור להודות על מה שיש מאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו שום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון עכשיו ברדיו סול
איזה שיר נהדר זה?
כמו שאמרנו שיר שבעצם מדבר על האומץ אנחנו כולנו נפגעים כל אחד מאיתנו חווה מתישהו משבר שברון לב וחשוב מאוד לא להיחסם, לא להיסגר.
את יודעת, קראנו לתוכנית סיפור חשוף, ואנחנו חוששים מהחשיפה הזאת, כי אנחנו פוחדים שאנחנו חשופים מדי, אז אנחנו לא מוגנים, ואנחנו עלולים להיפגע. והפגיעות הזאת, אפשר אולי לשמור עליה, אם שומרים על איזשהו איזון פנימי, בין חרדות וחששות וכולי. אבל זה לא רק מעצמך, זה גם מבין הזוג שלך. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים מבין שלהתמודד, אני אגיד את זה אחרת. האינטראקציה בין אנשים היא מסוג מסוים, קח את אותו בן אדם, שים אותו מול מישהו אחר, האינטראקציה תהיה אחרת, אבל זה אותו בן אדם. אבל נולד פה איזה משהו אחר לגמרי. בחיבור הזה, איך מתמודדים עם... בן אדם הגיע עם כל הלחצים שלו לתוך הזוגיות. הרי אי אפשר לפרוק את זה, לפרום את זה. וזה מתבטא בחדר השינה, במקומות החשופים, הכי חשופים.
קודם כל לזכור שהבן הזוג שלנו, או בת הזוג שלנו, הם ההשתקפות שלנו, הם הראי שלנו. וכל מה שאנחנו בעצם רואים שם, בתוך הראי הזה, זאת האחריות שלנו, לטפל בדברים האלה ולא להשליך אותם על אף אחד. וכשאנחנו מבינים, כשאנחנו בעצם ניגשים לדברים האלה ככה, ולא משליחים את זה על אף אחד, ולא מאשמים, לא נמצאים במצב קורבני ומתמסכן, ולא מאשמים את ההורים, ולא את הסבתות, ולא את הצד השני, וכן לוקחים את האחריות על עצמנו, על מה אנחנו יכולים לשנות בשביל לשנות את הדינמיקה, מה אנחנו בעצם משנים בתוך עצמנו בשביל לשנות את הדינמיקה הזוגית שלנו, אז זה המתכון לשפר את הדברים, לשפר מה שחסום ומה שלא עובד. ולא כל הזמן להיות במערכת הזאת, בלופ הזה של ציפייה, אכזבה, ציפייה, אכזבה.
את יודעת, החיבור הזה של מיניות ורגשיות ואהבה. זאת אומרת, קפצתי אני בהתחלה, אמרתי, מה זה מיניות בריאה? שלוש פעמים, אמרתי, רגע, מה אתה עכשיו מתחיל לספור? זה לא העניין. יש פה דבר, יש פה, לפני זה יש עוד הרבה דברים. לפתח רגשות ולאהוב, זה אותו דבר, זה באותו מקום, זאת אומרת, זה להרגיש נוח עם עצמך ועם בן הזוג. ממתי מתחילים ממש לאהוב? או עד כמה האהבה היא כן חשובה פה? לא רק האהבה עצמית, הזוגית.
קודם כל, אהבה זה משהו שאנחנו סופגים מרגע לידתנו. אז אם זה משהו שהיה חסר לנו מגיל אפס, אז אנחנו נמשיך לפתח את החוסר הזה.
אז משם נולד גם המושג, יש הרי אהבה, לאהוב, אנחנו אוהבים, אבל יש גם לעשות אהבה.
אוקיי.
שזה כבר שלב אחר, לא?
נכון. כן ולא, כן ולא, כי מה זה לעשות אהבה? זה למעשה לבוא במעשה אהבה פיזי וגם רגשי. כלומר, זה גם רגש אהבה וזה גם מעשה אהבה שהביטוי של הרגש בא בתוך המעשה. כי שוב, אם בתוך המעשה עצמו לא יהיה רגש, לא יהיה ביטוי של רגש, אז זה יהפוך במקום לאינטימיות, לתפקוד פיזי נטו.
את יודעת, כל פעם שמדברים על אהבה, אז אני, אחד השמות שעולים לי לראש זה גבריאל גרסיה מרקס, הוא הסופר הקולומביאני הנהדר הזה, שמעבר ל-100 שנים של בדידות, יש לו את האהבה בימי קולרה, יש שם 50 שנה של אהבה שלא ממש מתכנסת לאן שמתכנסת, וכשדיברנו על זה, אמרתי, חכה רגע, אלי, תעצור שנייה, אמרתי לך, מה זה? אמרת לי, יש לי משהו בשבילך.
נכון.
מה הבאת?
הבאת לי כאן שיר, שמרגע ששמעתי אותו, והוא הגיע לידיי, הוא פשוט כל כך נגע בי, כי הוא כל כך, הוא כל כך מזכיר לנו את כל מה שאנחנו שוכחים ומפספסים.
אז בוא נקריא אותו.
יאללה.
נראה לי את צריכה להתחיל, נכון? אז בשני קולות נעשה את זה בדואט.
אני אשמח שתעזור לי.
אז יאללה, אז אני בתפקיד הגבר ואני לא בתפקיד האישה, הגיוני, לא?
כן, אלא אם כן אתה רוצה להתחליף בתפקידים, נראה לי שכן, כל אחד יישאר נאמן למשהו.
אז שמתי משקפיים.
אז מה נעשה?
נעשה אהבה.
בטוח?
כן.
בסדר, אני מתפשטת.
למה את מורידה את הבגדים?
ככה עושים את זה.
מי אמר לך שאת צריכה להיות עירומה כדי לעשות אהבה?
למיטב ידיעתי, ככה זה נעשה.
לא, 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 זה הדרך היחידה לעשות אהבה.
אז איך?
תשאירי את הבגדים ונדבר, עד שנתעייף, ונראה כבר, נמשיך כבר הלאה, עם הכל. בואי נסתכל, תקשיב רגע, בואי נסתכל אחת על השנייה לאט לאט, עד שנצליח לפענח זה את זו. את לא צריכה להפשיט את הגוף שלך, אלא את הנשמה. בואי פשוט נסתכל אחד על השנייה, עד שיגמרו לנו המילים, ואז, ברגע בו המילים כבר לא מספיקות להסביר את מה שאנחנו מרגישים בשקט האינסופי הזה, סוף סוף נוכל לגעת זו בזה. את מבינה?
ניגע זה בזו?
כן, ניגע. ניגע זה בזו ברוך ובעדינות של עיטוף שמתחברת במתיקות, עד שהוא הופך לחיבוק.
איי, כמה זה יפה.
את מרשה לי להחזיק לך את היד?
כן.
את מרגישה את זה? זו אחת הדרכים לעשות אהבה. בזה מדובר, רק תשאירי את הבגדים, ובואי נדבר עד שנתעייף, בואי פשוט נסתכל לנו על הפה, הריסים, השפתיים, אחד של השני, ואם הנשיקה נדרשת, היא תבוא בלי לבקש רשות. בואי נדבר עד שנדע את כל הזיכרונות שלנו, עד שנדע את הסודות הכי עמוקים, רק תני לי להסתכל בך עד קצה העונג הכי מעודן, תני לי לראות את הנשמה שלך עד שאתעייף, עד שהעיניים יחנו ויאלצו אותי להשפיל את האפפיים, יכריחו אותי לישון.
ואתה תכריח אותן להישאר פקוחות?
כן, כן, כדי להתבונן בך כל הלילה, רק בך.
נפלא.
איזה יופי.
השיר זה בעצם מדבר על כך שאהבה אפשר לעשות בכל כך כל כך הרבה דרכים. הידיים שלנו יודעות לעשות אהבה, העיניים שלנו, המבטים, המגע, התחושות. ואנחנו, לא רק שאנחנו שוכחים, אנחנו לא מכירים את זה. לא מכירים את השפות האלה. את השפת האהבה של הידיים, של העיניים, של המגע. יש כל כך הרבה סוגי מגע. האם, כמה מאיתנו באמת חושבים לעשות חקירה עם בן או בת זוג שלנו? איזה סוג של מגע הם אוהבים? ואיכשהו היום כולנו חושבים שמעשה אהבה יחיד זה באמת לבוא במגע פיזי, שם זה מתחיל ומסתיים, ואנחנו מפספסים כל כך הרבה בדרך בעצם.
מה שיפה אצל גבריאל גרסיה מרקס, שהוא לוקח את הפנטזיה תמיד, או את הדבר הלא הגיוני או לא מחובר למציאות, ועושה אותו לכל כך נכון ואמיתי. הוא לקח בתפקיד הזה, הוא שם את הגבר בתפקיד של זה שדווקא מרגיע, היא כבר רצה להתפשט, והגבר אומר לה, חכי רגע, אנחנו רק נחזיק יד, אנחנו נסתכל אחד על השני ונדבר כל הלילה, כל הלילה, וככה נעשה אהבה, ואם תהיה נשיקה, אז היא תבוא. אז היא פשוט תבוא.
כי היא למעשה מגיעה מאיזושהי תפיסה מוטעת, תרבותית, שכולנו גדלים עליה, שככה עושים אהבה, כאשר זה בכלל לפעמים רחוק מלהיות אהבה. ואת האהבה האמיתית אנחנו מפספסים בדרך.
כן. את כתבה על זה, מרינה מקסימיליאן, היא נדמה לי גדלה, או ככה פרצה לתודעה שלנו דרך אחת התוכניות ריאליטי, והיא מקסימה, אני מאוד אוהב אותה, ואז בחרתי את השיר הזה, ויש שם, היא אומרת, ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, כל אחד מוכן לתת בלי פחד. כל הזמן הזה יתארך.
זה בדיוק העניין, להיות שם אחד בשביל השנייה, בלי פחד, כי זאת האהבה, זה בעצם המהות של האהבה הרגשית שלנו, להיות שם למען השנייה, למען השני.
ביחד.
ביחד.
ומציירים לילדות, איש מטפס על הקירות, איתך גם סוף העולם לא מפחיד אותי, אני חורט על הלב תמונה על המיטה, איך שהאור נופל עלייך כמו בהזמנה, איתך גם סוף העולם לא מפחיד אותי, אני חורט
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, אז יש דברים שמרינה אומרת ביחד, אבל דיברנו על זה שזה גם, הביחד הזה מורכב משתי יחידות, זאת אומרת כל אחד הוא קודם כל עם עצמו ואחר כך הם בזוג. אז אני רוצה שנייה רגע לדבר איתך לעניין הזה של לבד. יש אנשים שמחפשים את האינטימיות שלהם, הרגשית והגופנית, לבד. אם זה בסיפוק עצמי, בפורקן עצמי, ואם זה לא בתוך המשפחה, מה שבעברית פשוטה קוראים לזה לבגוד, או יש כאלה שעושים את זה בצורה מושכלת אולי יותר או פחות, אני לא יודע, אבל בעצם המונוגמיה, זאת אומרת מחליטים על, 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 על זה ביחד. אני בעצם שם את כאילו את שלושת האופציות האלה, של אחד זה כאילו סיפוק עצמי, להגיע לאיזשהו משהו עם עצמך, השני זה לעשות את זה לא במסגרת המשפחה, בהסתר או מהצד או איך זה נקרא, והשלישי זה כאילו לנסות לפתוח את מערכת היחסים. זה לא סוג של קשרים או פתרונות?
טוב, קודם כל זה באמת שלושה עולמות שונים, זה שלוש סוגיות שונות שיקח תוכנית שלמה רק להתייחס לכל אחד מהם, אבל אם איכשהו אפשר לחפש להם מחנה משותף, אז הייתי אומרת שהכל מתחיל בצורך בחום ואהבה, ולפעמים כל מה שיש לבן אדם זה הפורקן הזה, כי אין לו משהו אחר, אבל הפורקן הזה בא מתוך צורך מאוד מאוד עמוק בחום ואהבה, ולכן כשזה מתחיל ומסתיים בפורקן, הוא אף פעם לא נותן את הסיפוק הרגשי.
אז את אומרת, אם אתה לא תפתור את זה בבית, אתה תשאר עם החסך הזה גם מחוץ לבית.
אם אתה לא תפתור את זה עם עצמך.
עם עצמך.
מאיפה נובע הצורך שלך? מאיפה הוא בדיוק נובע? עכשיו, יכול להיות שהוא נובע מאיזושהי בעיה פתולוגית, שכן צריך לפתור אותה. יכול להיות שזה נובע מחוסר תקשורת שלו עם עצמו, כשהוא באמת לא מבין את העולם הפנימי שלו. זה מאוד מורכב. באמת צריך לשבת מול בן אדם ולהבין, לעשות איתו חקירה לעומק, מאיפה נובע הצורך הזה.
את יודעת, לתוך הדברים האלה, או בהקשר הרחב, או בקונטקסט היותר רחב של הדברים שאת אומרת, כל הזמן ככה רצה לי מול העיניים המילה מוסר, או מוסריות. ומוסריות זה משהו לא פיזיולוגי, זה משהו נרכש, זה משהו שהוא טוב בחברה אחת, הוא אולי שונה בחברה אחרת, ואנחנו גדלנו בעולם שבו מקדשים את המונוגמיה. בגידה היא דבר אסור, היא מילה רעה. לבגוד זה לא רק במולדת, גם לא במשפחה או בבני הזוג, זה כאילו זה נחשב, זה בקונטקסט הרע של המילה. ובהקשר הדתי, סיפוק עצמי, פורקן עצמי לגבר אצלנו בתורה אסור. כתוב בעברית הכי פשוטה, נשים דרך אגב מותר לה, כאילו אין איסור אז כנראה מותר.
זה לא שהפורקן עצמו אסור, אלא לשפוך זרע לבטלה אסור.
נכון, אתה לא, אתה צריך,
נכון.
אבל זה כאילו, אתה אוסרים עליך על זה מלכתחילה. אני בעצם אומר שאמות מידה מוסריות הם הרי לא אוניברסליות, הם כאילו, הם תלויות בחברה ובקונטקסט חברתי. או דתי.
כן, אבל כשאתה לוקח לדוגמה את הדת, אז זה לא, זה לא מסתדר באותו קנה מידה עם מוסר, כי אני כן הייתי מבדילה ביניהם, מוסר זה דבר אחד, ומה שההלכה אוסרת או מתירה זה משהו אחר, שזה פחות קשור למוסר, אלא באמת יותר לעניין ההלכתי.
אני בעצם אומר לך, האם עצם זה שאנחנו יהודים, או שומרים על זהות יהודית, או על מורשת או מסורת יהודית, עוזר לנו לבנות קשרים, או דווקא מסבך את זה, כל האיסורים האלה, כל הזה.
הייתי אומרת, בתור מישהי שמגיעה מהעולם הזה, ומכירה אותו היטב, הייתי אומרת שהמסגרת הזאת מאוד משומרת על תא משפחתי. יתרה מכך, המסגרת הזאת שמה דגש מאוד מאוד גדול על שלום בית, ואנשים לומדים את זה, אנשים לומדים את זה בדיוק כמו שאנחנו הולכים ולומדים כל מקצוע אחר שמעניין אותנו, או תחביב כלשהו, פשוט הולכים ולומדים את זה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, וזה נהדר. וזה נהדר, כי מי שלא עושה את זה, משום מה חושב שזה משהו שאנחנו כביכול לכאורה נולדים עם זה, עם הידע הזה, ואנחנו ממש לא. אז מי שלא לא לומד, לא מקבל את הכלים האלה. וכן, בעולם הדתי בהחלט שמים דגש מאוד מאוד גדול על למידה של כל הנושא הזה.
מתוך הבנה שזה בעצם ישמר את הביחד וזה החוסן.
תראה, לא הייתה ביחד, אלא באמת את התא המשפחתי. אני לא יודעת, אני לא בטוחה שאפשר לקשר את זה לאינטימיות הפיזית, כן? יש שם הרבה, אבל כן עובדים הרבה על אינטימיות רגשית. האם אנשים מצליחים ליישם את זה או לא? זה כבר שאלה אחרת. כי גם שם, גם בעולם הדתי, אנשים הם כמו בני אדם אחרים, גם בעולמות אחרים, עם אותם החסמים, עם אמונות מגבילות, עם כל מיני התנגדויות. אז השאלה, האם הם באמת מצליחים ליישם את מה שלומדים, שזה כבר עניין אחר לגמרי.
את יודעת, כשדיברנו יחד, חשבנו על נושאים, ככה, סיפרת לי דברים האלה, ואני זוכר שקפצתי ישר ואמרתי, רגע, כל זה בסדר, אבל אפשר לתחום את זה לגיל מסוים, זאת אומרת, הרי זוג שמכיר, בני נוער שמכירים, ואולי יש להם איזה עניינים של רגשיות ומיניות, זה דבר אחד, זוג בשנות ה-40-50 שלהם, וזוג בני 80, ואמרתי לך, זה לא אותו דבר, זה לא אותו ארגז כלים, זה לא אותו רף שאפשר להגיע אליו. ואז אמרת לי משהו אחר, לא, אתה טועה בגדול, נכון? למה טעיתי? ואת עושה עוד כן, כאילו אני עדיין טעיתי.
כי אני לא, אני באמת לא חושבת שזה קשור לגיל, או תלוי בגיל.
אוקיי.
אלא במודעות שלנו לדברים. בבחירות שאנחנו נעשה. אנחנו עם, באומץ שיש לנו לעשות בחירות נכונות.
שיעורי בית לזוג, שבא לטיפול, או שבא לבנות גשר מיני, הם מקבלים משימות הביתה, אני מניח, נכון? אלה שבני ה-40 מקבלים אותם משימות כמו אלה בני 70?
כן, ושוב, זה לא תלוי בגיל, תלוי ברובד הרוחני שהם נמצאים בו. זה ממש לא, אני בכלל לא אסתכל על הנתון הזה בני כמה הם, זה לא... לא בהתאם לגיל, אני אבחר להם את שיעורי הבית
שלהם. אני אבל חייב להבין, שיעורי בית לבני 30 או 25...
יכול לבוא זוג כאשר שניהם בני 70, והם לא מכירים אחת השנייה. הם צריכים להתחיל מההתחלה לשבת אחד מול השנייה.
כמו בשיר של גבריאל גרסיה מארקס.
בדיוק ככה, אבל להתחיל להכיר אחד את השנייה.
איזה יופי.
ממש מההתחלה, וזה לא משנה כמה שנים הם נשואים, בני כמה הם. כן. כי יכול להיות שהם חיו ביחד 40 שנה, והם לא מכירים.
וצריך להפעיל את הדמיון, נכון?
תמיד.
תמיד צריך להפעיל, דמיון חופשי, יש לנו פה את אביתר בנה עם, עם, עם שנינו ביחד, אבל צריך דמיון חופשי. נכון. כל אחד שישמור על הדמיון שלו, להיות בזוג ביחד ולחשוב על מישהו אחר, זה משהו שהוא לגיטימי? בתהליך בניית הקשרים, הוא הרי קורה. זה סוג של חסם?
לא, זה לא סוג של חסם, וכמו שדיברנו על זה מקודם, צריך להבין מאיפה זה נובע, מה הצורך, האם אתה משתף את בת הזוג שלך שזה מה שאתה עושה, או שאתה עושה את זה בהסתר, והאם אתם מדברים על זה, מהי הפנטזיה שלך, האם זה משהו שאתם יכולים לעשות ביחד, לפנטז ביחד, לזרום בתוך אותו הדמיון חופשי ביחד, בואו תיקחו את זה לאיזשהו מחנה משותף, וקדימה, תתחילו לפנטז ביחד, ותכניסו קצת, קצת פלפלות וקצת משחקיות לחיי האהבה שלכם.
לחיי האהבה. אז דמיון חופשי זה בסדר, הוא כותב שם, קלפטר, אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי את שנינו ביחד, את ואני, אבל את לא איתי. זה רק בראש שלי, שנינו ביחד.
אז מה נותר לו? לפנטז לבד.
בדיוק.
אבל אני בטוחה שאם היא כן הייתה איתו, והיו כן יוצרים את המחנה המשותף הזה של להפליק בדמיונות החופשיים שלהם, אז לאין הכר היו משפרים את חיי המיניות של האינטימיות הרגשית והפיזית ביחד.
אבל את יודעת, יש פה עוד רובד של, את יודעת, אתה קמע למה שאיננו. זאת אומרת, יכול להיות שאותו אחד, אותו קלפטר בשיר הזה, הוא נורא, הוא מרשה לעצמו דמיון חופשי כי היא לא איתו, אבל ברגע שהיא תהיה איתו, אז הדמיון החופשי יהיה חופשי אולי במקום אחר. כי זה כבר הוא...
אז זה איזשהו צורך שלא בא על סיפוקו במה שכבר כן יש לו.
מסובך. לא פשוט, נכון? בשביל זה את פה.
אני דווקא טוענת שהדברים הרבה יותר פשוטים ממה שאנחנו... חושבים עליהם, אנחנו משום מה אוהבים לסבך אותם ולעשות את הדברים הרבה יותר מורכבים, ושוב גם זה מגיע מתוך אמונות מגבילות ומתוך איזושהי, זה גם מגיע מהצורך של התת מודע שלנו תמיד לקחת אותנו למקומות של קושי.
נהדר.
אז בואו נקליל את זה.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אלינה, את באת לפה מרחוק, ממש מרחוק, עם רכבת, ו... באת מרחוק, מגבול הצפון כמעט, נכון?
כמעט.
ואת כבר פה איתנו. תני לנו איזה...
כן, אז אני מגיעה מהצפון הפורח, ואני מזמינה את כל המאה לבקר שם ולטייל. וכן, אנחנו מאוד נשמח שהמאזינים שלנו יצאו מכאן עם איזשהו תרגול.
תשאירי משהו, מה שנקרא. תשאירי לנו משהו פה לפני שאת הולכת.
שיעזור להם קצת להעמיק את ההיכרות ביניהם, וגם בינם לבין עצמם. אז אני אשמח לתת שני תרגילים.
אף אחד לא מתפשט פה עכשיו, נכון? יש מצלמות?
ממש לא, הפוך.
מסתכלים רק, מקסימום מחזיקים ידיים כמו בשיר.
רק לפני 10 דקות דיברנו על כך שהבא אפשר לעשות בהחלט עם ביגוד מלא, אין צורך להתפשט, אלא באמת להפשיט את הנשמה שלנו מול הצד השני וגם מול עצמנו. אז התרגיל הראשון שנקרא, מי אתה? מי... תשב אתה, אני יכולה לדגים עליך אלי?
טוב.
אוקיי, מה אני אנסה? כשאשתך חוזרת מחול?
כן.
תשאל אותה מיכל, נכון?
מיכל.
מיכל, מי את?
אוקיי.
ותראה מה היא עונה לך. ותסתכל האם זה אותם הדברים שאתה כבר מכיר עליה, או שפתאום אתה מגלה עליה משהו. עכשיו, כשהיא עונה לך, וכמובן שזה יהיה שונה אם עכשיו אתה תשאל אותי, אז אני עונה לך משהו אחד, כי אתה ואני, אנחנו סך הכל שני אנשים זרים, לא מתכוונת ממש עכשיו להיחשף בפניך, אבל כשישועים שני בני זוג, אז כמובן שהחשיפה שם צריכה להיות במלואה. אז, וכאן בעצם נמדדת התקשורת הרגשית שלנו.
היכולת שלך להיחשף.
אז... אז קודם כל, היא, כאשר היא עונה, ואני מתנצלת מראש שאנחנו לוקחים אותה לדוגמה, אני מקווה שתיקח את זה ברוח טובה, יכול להיות שהיא בעצמה תצטרך לעשות איזשהו חיפוש עם עצמה. יכול להיות שהיא בעצמה לא יהיה לה פשוט וקל לענות. כי זה משהו שמצריך גם ממני פתאום לשאול את עצמי, מי אני היום? אני יודעת מה הייתי לפני 10 שנים, מי אני היום. אז זה גם מפגש שלי עם עצמי, וזה גם היכולת שלי, האמיצה, להיחשף מולך. אז תשאלו את עצמכם 4 פעמים, מי אתה, מי אני, מי את, מי אתה, ותראו עד כמה לנו באמת קל להיחשף מול עצמנו ומול הצד השני. והתרגיל השני, שבוע אחד מול השנייה, ותנסו סוגי מגע שונים. זה יכול להיות מגע מקרקע, של נוכחות, זה יכול להיות מגע מרחף כמו של מים שזורמים, זה יכול להיות מגע עדין, זה יכול להיות מגע מעגלי, פשוט תנסו סוגי מגע שונים, אבל הכל זה באישור ובהסכמה, עם ביגוד או בלי ביגוד, על הכל אתה צריך לא לשכוח לבקש הסכמה ואישור.
גם כשזה בא בין בני זוג לאחר כל כך הרבה שנים.
אנחנו לא חפץ של אף אחד, וזה מה שצריך לסכור.
אבל את יודעת, אני רק דבר אחד לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה לשאול אותך לגבי היכולת הזאת להיחשף. לכאורה אתה מכיר בן אדם כל כך הרבה שנים, אנחנו מכירים, אפשר לדבר על הכל, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו דווקא הרבה יותר מתקשים, מכיוון שיש מחויבות ויש הדדיות, ודווקא מול מישהו זר אולי יותר לנו קל להיחשף, לא? זאת אומרת, השאלה הזאת שאני שואל אותך, אם אני לא מכיר אותך ואני לא יודע כלום עלייך, אני שואל אותך מי את, יהיה לך אולי יותר קל לענות אם אנחנו כבר...
כי אתה ואני לא נמצאים במערכת של ציפיות, וזה בדיוק העניין שבזוגיות אנחנו כל הזמן באיזושהי ציפייה, וכשהציפייה הזאת לא מקבלת מענה, אז אנחנו גם מתאכזבים, ולכן שם הרבה, לפעמים הרבה יותר קשה לנו לקבל את המענה בתוך הבית שלנו, וזה חבל.
אז אנחנו נמשיך את הדברים האלה, זה נורא מעניין אותי, התרגול הזה, זאת אומרת, תתחיל בשאלה הכי פשוטה, מי אתה? כן. אני, את יודעת, ואיך שאתה מסובב את זה, הרי בסוף הכל עובר, חביבי, נכון? זאת אומרת, הכל עובר ואפשר להמשיך עם זה הלאה. אלינה, על רקע השיר הזה אני רוצה להגיד לך תודה. רוצה להגיד לך תודה שפינית את היום שלך ממיליון דברים שאת עושה, ובאת ממש מרחוק, ותודה שהיית פה איתנו.
ואנחנו נאחל לכולם לא לשכוח שכל אחד מאיתנו זה... אנחנו בעצם, עולם הפנימי שלנו מתחבר לעולם הפנימי של בן הזוג, ושם אנחנו צריכים, אמורים, לבנות את המחנה המשותף שלנו, את המרחב הרגשי המשותף שלו ושלי, ומשם להתחיל.
נהדר. אז תודה שהיית פה, ותודה רבה גם לרדיו סול, למקום הנהדר הזה שיהיה, ואנחנו ניפרד מכולם.
כן, ואנחנו שוב, עם באמת עוד איחול אחד קטן, כולנו זה מהות אנושית שלובשת חליפת הישרדות. אז אנחנו נאחל לכולם להתחיל להוריד מעצמנו את חליפת ההישרדות, ולהגשים את עצמנו, וכן להיחשף באומץ, בלי פחד, ולבוא עם המהות האמיתית שלנו אל העולם.
תודה רבה.
תודה.